הכל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שלישי ט"ז בשבט תשע"ו, מסכת גיטין, דף מ"ד. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. וזוהי תחנת הרדיו, הייחודית יש לומר, המביאה עליכם מדי בוקר בסייעתא דשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב ליבב נכנסים אנו אל בית המדרש ונושאים את תפילתו של נחוניה בן הקנה. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בי חבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי דיית התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר הוא פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף מ"ג ממסכת גיטין. אנחנו נעשה עכשיו את השינון והחזרה לידי מתן תשובות לשש השאלות לשינון סיכום והחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. השאלה הראשונה הייתה האם עבד מנובל ומוכה שכין ואינו ראוי לעבודה נחשב אינו שווה כלום. התשובה היא, אם מכירת עבד לקנס אינה מועילה, כן. ואם מועילה, הרי שווה לזה, ורק בטריפה אינו שווה לכלום. שאלה שנייה, כיצד יש לחלק בין התקדשי לחציי, לבין מי שחציו עבד שקידש בת חורין? התשובה, שבלחציי ראויה היא לכולו, ובחציו עבד, לא. שאלה שלישית, כיצד יש לחלק בין חצייך מקודשת לי לבין זה? התשובה שבחצייך הוא משייר בקניינו ובחציו עבד, לא. שאלה רביעית, מה הדין בחצי השפחה וחצי הבת חורין שנתקדשה? התשובה, לרבה ברבון המקודשת לרב ששת אינה מקודשת. שאלה חמישית, שפחה מיוחדת לעבד עברי, מדוע חייב הבא עליה קורבן אשם? התשובה, גזירת הכתוב היא כיוון שמיוחדת לעבד עברי שמותר בה. השאלה השישית והאחרונה, מדוע בעבד הממושכן מועילה קביעת זמן כדי שיחשב כאילו מחרו ואילו בשדה לא? התשובה לאופן הראשון, כיוון שבעבד מדובר כשהזמן על גוף העבד ובשדה מדובר כשהוא על פירותיה בלבד. באופן אחר, שמדובר כשלווה על מנת למשכנו ולא משכנו, ובעבד כיוון שיש זכות לעקום לגבותו, כנסו חכמי. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה לאשר למדנו אתמול על הודף מ"ג ממסכת גיטין. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי ט"ז בשבט תשע"ו, עיקר העניין שלשמו התכנסנו לימוד דפינו היומי על דף מ"ד ממסכת גיטין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף מ"ג עמוד ב'. מן המשנה, במרכז העמוד הפותחת במילים המוכר עבדו לעובדי כוכבים או לחוצה לארץ, יצא בן חורין. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח ונצליח. במשנה הזו ובגמרא שעליה מתבארים דיני עבד כנעני שרבו מכר אותו באופן שמונע ממנו לקיים את המצוות או את חלקן, והתקנות והכנסות שתקנו חכמים וכנסו את המוכר והקונה על מעשיהם. וכך אומרת המשנה בדף מ"ג עמוד ב', המוכר את עבדו הכנעני לעובדי כוכבים או לישראל שדר בחוצה לארץ, ויש לחשוש שהלוקח ישדל את העבד לצאת עמו למקום ממגוריו, ונמצא העבד מופקע ממצוות התלויות בארץ, יצא העבד משעבודו ורבו מחויב לעשותו בן חורין. ורש"י מפרש שכשנמכר לנוכרי הרי הוא יוצא משעבודו אם ברח מאדונו הנוכרי. ועוד מפרש רש"י שחכמים כנסו את המוכר וחייבו לחזור ולפדות את העבד מן הנוכרי, ולאחר שנפדה יצא משעבודו לרבו. וכשנמכר לנוכרי על רבו הישראל לתת לו גט שחרור ולעשותו בן חורין, שכן הנוכרי לא קנה אותו למעשה ידיו, וגופו נשאר קנוי לרבו הישראל. כשנמכר לישראל הדר בחוץ לארץ, תבהר הגמרא לקמן בדף ממהי עמוד א' שעל הלוקח לתת לו גט שחרור כדי לעשותו בן חורין, שכן העבד נמכר לו כדין והוא נחשב רבו לכל דבר. זוהי המשנה שלנו בדף מ"ג עמוד ב', כעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אומרת הגמרא תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא מופיעה לקמן בדף פ"ה עמוד ב', וכן במסכת קידושין דף ו' עמוד ב', המוכר את עבדו הכנעני לעובדי כוכבים, אף אם פדה אותו המוכר מן הלוקח הנוכרי, כפי שחייבו חכמים כמבואר לכמן, בדף ממדלת עמוד א', יצא העבד לחירות משיעבודו, והפודה אותו אינו רשאי להשתעבד בו עוד. וצריך העבד גט שחרור מרבו ראשון מן המוכר הישראל שפדה אותו, כדי להפקיע את קניין האיסור שיש לרבו עליו, ולהתירו בבת ישראל, שכן הנוכרי אינו קונה עבד כנעני לגופו, המבואר ליל בדף למתחת עמוד א', שלמדו כן מן הכתוב, וגם מבני התושבים הגרים ממכם, מהם תקנו. אתם קונים מהם עבד בקניין הגוף, ולא הם קונים מכם, ולא הם קונים זה מזה. וקניין האיסור נשאר ברשות המוכר. אמר רבן שמעון בן גמליאל, באמת דברים אמורים, שהעבד צריך גט שחרור, בזמן שרבו הישראל לא כתב עליו על עניינו וצורכו של העבד בשעת מחירתו לגוי עונו. דהיינו שטר שכתוב בו משמעות שחרור ונתן אותו ביד העבד. אבל אם בשעת המחירה כתב הרב עליו לצורכו עונו, שטר שיש בו משמעות שחרור ונתן אותו ביד העבד, זהו גט שחרורו ואינו זקוק לשטר אחר כדי שיהיה מותר בבת ישראל. שואלת הגמרא, מה יונו? מהו לשון השחרור הכתוב בשטר שנותן כוח לעבד להשתחרר בו לדעת רבן שמעון בן גמליאל? מבארת הגמרא, אמר רב שישת, כתב לי, כותב הרב לעבד בשעה שמחר אותו לנוכרי, אחי, בלשון הזו, לכשתברח ממנו, אם תצליח להימלט מן הקונה הנוכרי, אין לי עסק בך, לא יהיה לי עסק בך. דהיינו, שהרב מסלק את שיעבודו מן העבד, וכיוון שמשמעות לשון זו היא סילוק רשות הרב, זכה העבד בעצמו לאחר שרבו מחל על שיעבודו, ולכן אינו צריך גט שחרור כשיוצא מתחת יד הגוי. כעת בברייתא שלפנינו ובהמשך הגמרא התבאר שכנס חכמים על המוכר עבדו לנוכרי אינו במחירה בלבד, אלא גם באופנים אחרים שתכליתם היא שהעבד יוצא מרשות ישראל ונכנס לרשות נוכרי. אומרת הגמרא, תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, לבא עליו מן העובד כוכבים, האדון לבא מעות מן הנוכרי ושיעבד לו את העבד עבור החוב, כיוון שעשה לו עובד כוכבים לעבד או לאדון נימוסו כמשפטו הראוי לו, ובהמשך התבאר מהו, יצא העבד לחירות משיעבודו, והרב מחויב לפדותו מן הנוכרי ולתת לו גט שחרור, משום שכשעשה עובד כוכבים את הנימוס, הרי זה כמו שמחרו רבו לנוכרי, שכנסו חכמים לפדותו ולשחררו. שואלת הגמרא, מהי נימוסו? מהו נימוסו שעשה הנוכרי שמחמתו תקנו החכמים שהעבד יצא לחירות? מבארת הגמרא, אמר רב הונא בר יהודה, שהכוונה למשפט ומנהג לוקחי העבדים, והוא נשקי, סימן עבדות שתולים לעבדים בצוואריהם. על פי הערוך, הרב תולה כלי זין על העבד כדי לקנותו, שכאשר הנוכרי תלה על העבד סימן עבדות, הרי זו הוכחה שגבה את העבד בחובו ונעשה שייך מעכשיו לנוכרי, וגביית העבד עבור חוב הרב הרי היא כאילו שהרב מכר את העבד לנוכרי, ולכך כנסו חכמים לפדותו. מה טיב רב ששת? הקשה רב ששת על דברי רב הונא בר יהודה מברייתא, שנינו בה, לשון נימוס האמור אצל לווה הממשכן נכסיו למלווה, ובדבריה של הברייתא אי אפשר לפרש נימוס כדבריו. לדעת הברייתא, יש קניין לנוכרי בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר, ופירות הגדלים בשדה נוכרי שבארץ ישראל פטורים מן המעשר. באה הברייתא לחדש שאין חיוב מעשר בפירות הגדלים בשדה של נוכרי, אף שיש לישראל שייכות בפירות או בקרקע. והברייתא מונה כמה אופנים שבהם יש לישראל שייכות בקרקע. אם כן, נאמר בה בברייתא, האריסין, ישראל שנעשה אריס בקרקע של הנוכרי, דהיינו שהוא מעבד את שדה הנוכרי, ובשכרו נוטל מן הפירות שגדלו בשדה שיעור קבוע, כגון מחצה או שליש או רביע, והחכירות, ישראל שחכר קרקע מנוכרי, דהיינו שהוא מגדל פירות בקרקע של הנוכרי ומשלם לו החוכר מהם עבור השימוש בקרקע בכמות שנקבעה מראש, בין אם תוציא השדה פירות ובין אם היא לא תוציא כלום, והריסי בתי אבות, ישראל שהיו אבותיו אריסים בקרקע של הנוכרי, ועברה הריסות זו בירושה לבנים לאחר מיטת האבות, ונמצא שהאריס עומד בחזקת אבותיו באריסות זו ליורשי הנוכרי, והיא קבועה לו בשדה הזו, ועובד כוכבים שמשכן שדה הוא לישראל עבור חוב שנתחייב לו, ונמצאת השדה ביד הישראל עבור חוב הנוכרי, אף על פי שעשה לו נימוסו כמשפט הלווים על הקרקע, בכל אילו האופנים הקרקע פטורה מן המעשר, ואין הישראל צריך לאסר את הפירות שנוטל מן הקרקע. ומסביר הפני יהושע שאף שאנוכי משכן את שדהו לישראל וביד המלווה, מכל מקום אין פירותיה חייבים במעשר, משום שאין בעל חוף קונה קרקע בתורת משכון, ולא נעשתה השדה של ישראל אף שאנוכי משכן לא אותה. ומקשר אף ששת על דברי רבון הבר יהודה, ואיסל כדאי תך אם עולה על דעתך וסבור אתה לפרש את דברי הברייתא בדין עבד שרבו לבא עליו מן הנוכרי שהמילה נימוסו הכוונה לנשקי, שהוא סימן שעושה הקונה להוכחה לקיחתו, יש לך לפרש כן גם בברייתא הזו, שעוסקת בדין חיוב מעשר. ואם כן קשה שדה בת נשקי, האם דרך הקונה שדה לעשות בסימן להוכחה על קניינו, על לקיחת השדה? אלא אמר רב ששת, שיש לפרש את לשון הברייתות שמופיעה בהם המילה נימוסו, שהכוונה למנהג המלווים על נכסי הלווה. והוא קביעת זמן לפיראון החוב, שאם לא יפרע הלווה את חובו עד זמן זה, יהיו נכסיו שמשכן שייכים למלווה. והתנאי הזה עושה המלווה עם הלווה, כמבואר בברייתא שעשה לו הנוכרי נימוסו. ולפי זה התפרשו דברי הברייתא העוסקת בדין מעשר, אף על פי שעשה לו שישראל עשה עם הנוכרי את התנאי הזה. והברייתא מבארת שכשהלווה הנוכרי לישראל, הסכים הלווה הישראל לדברי המלווה הנוכרי, שהעבד יהיה שלו אם לא יפרע את חובו עד הזמן המסוים שקבעו. הרי זה נחשב שמחר את העבד לנוכרי וחייבו חכמים לבדותו ולשחררו. שואלת הגמרא על פירושו של רב ששת, אם הפירוש של נשקי הכוונה לזמן, קשי הזמן הזמן, קשה מדין זמן ששנינו בברייתא שבדין עבד, על דין הזמן ששנינו בברייתא שבדין מעשר. שלדברי הברייתא בעבד שרבו לבא עליו מן הנוכרי, קביעת הזמן נחשבת כמחירת העבד למלווה, שהרי בגלל קביעת הזמן קופים את הרב לשחררו. ואילו לדברי הברייתא בשדה שנוכרי משכן לישראל, קביעת הזמן אינה נחשבת כמחירת השדה למלווה, שהרי השדה פטורה מהמעשר כדין שדה של גוי. ואין לומר שקביעת הזמן אינה נחשבת כמחירה ולכך השדה פטורה ממעשר, אבל בעבד כנסו חכמים את המוכר וחייבו לפדותו כשהנוכרי קבע זמן לקביעתו עבור החוב מחשש שלא יפרע את חובו ונמצא שמפקיע את העבד ממצוות. אי אפשר לומר זאת, שכן מטעם זה היה להם לכונסו, אף אם הנוכרי לא קבע זמן לקביעתו. מיישבת הגמרא ואומרת לא קשיא, לא קשה מברייתא אחת על חברתה, כי אמנם קביעת הזמן לבדה אינה נחשבת כמחירה, אלא הברייתא שעוסקת בדין העבד שהנוכרי קבע זמן לישראל לפרוע את חובו עוסקת באופן דמטה זימני, שכבר הגיע הזמן הפיראון של החוב והישראל לא שילם את חובו, ולכך עבר העבד לרשות הנוכרי עבור החוב ונחשב שנמכר לנוכרי לגמרי, ולכן קופים את הרב לשחררו. הברייתא שעוסקת בדין השדה שהנוכרי שעבד לישראל עוסקת באופן דלומטה זימני, שלא הגיע עדיין זמן פיראון החוב ונמצא שהשדה אינה שייכת לישראל והיא עדיין ברשות הנוכרי, ולכך היא פטורה ממעשר כדין שדה של נוכרי. כלומר, הכוונה של הסלון נימוסו היא שקבע לו זמן לפיראון החוב, אם לא יעמוד בזמן יהיה המשכון, דהיינו העבד או השדה של הנוכרי. ואין הבדל בין עבד לשדה, אלא שכל ברייתא עוסקת באופן אחר. חוזרת הגמרא ושואלת, אלא אם כן הברייתא שעוסקת לגבי דין עבד עוסקת באופן דמטה זימני כשהגיע זמן פיראון החוב והנוכרי גבה את העבד בחובו, והאם באופן זה צריכה למימר? צריכה ברייתא לחדש שהרב מחויב לבדותו ולשחררו? הרי העבד נקנה לנוכרי לגמרי, וכבר שנינו במשנה שכאשר העבד נכנס לרשות נוכרי בהסכמת הרב, חייבו חכמים את הרב לבדותו ולהוציאו לחירות. אלא מיישבת הגמרא את סתירת הברייתות באופן אחר. אידי ואידי, הן הברייתא שעוסקת בדין העבד, והן הברייתא שעוסקת בדין מעשר, שנויות באופן דלא מטה זימני, שלא הגיע זמן הפיראון, ונמצא שעדיין המשכון אינו שייך למלווה לגמרי. ולא קשיא, אבל לא קשה מדין עבד על דין שדה, שכן הברייתא עוסקת בדין העבד שרבו לבא עליו מן הנוכרי, עוסקת באופן שהרב שיאבד את העבד לגופה, לגופו, שגוף העבד שיהיה שייך לנוכרי לגמרי, אם לא יפרע את החוב עד זמנו, ואף לפני הזמן כבר מסר את העבד ביד הנוכרי שהשתעבד בו, וכיוון שזלזל בתקנת חכמים והכניס את העבד ברשות הנוכרי, כנסו אותו חכמים לבדותו ולשחררו, אף שלא הגיע זמן הפיראון והעבד עדיין לא עבר לבעלות הנוכרי. הברייתא העוסקת בדין השדה שהנוכרי משכן לישראל, עוסקת באופן שהנוכרי משכן אותה לפירה, לפירות, שישראל יאכל את פירותיה לאחר שיגיע זמן הפיראון, אבל לא יתנה שיקבה את גופה של הקרקע שתיעשה שלא לגמרי. ונמצא שאף לאחר הזמן לא יעבור גוף השדה לרשות הישראל, וכל שכן שבתוך הזמן השדה שייכת לנוכרי, ולכן הפירות פטורים ממעשר. זאת אומרת שלאחר הזמן הפירות פטורים ממעשר, פטורים ממעשר אף שהם ביד הישראל, משום שגוף הקרקע של הנוכרי. והיא באה את אימה. ואם תרצה, יש ליישב את סתירת הברייתות באופן נוסף. שהברייתות נשנו בשלווה לווה מאות על מנת למשכנו ולא משכנו. לווה לווה מאות על מנת שיוכל המלווה לגבות את השדה או את העבד אם החוב לא ישולם כשיגיע זמן הפיראון. אולם אף כשכבר הגיע זמן הפיראון והחוב לא נפרע, לא גבה המלווה את משכנו מללווה. וכל עוד שהמלווה לא גבה את המשכון, עדיין הוא נחשב ברשות הלווה אף שביד המלווה לגבות את משכנו. לפיכך, כשנוכרי לווה מישראל ושיאבד לו את שדהו בחובו, ואם לא יפרעהו בזמנו, פירותיה שנטל בהם המלווה חלק פטורים ממעשר, שכל עוד שלא גבה את השדה עבור החוב, הרי עדיין ברשות הנוכרי. אולם כשישראל לווה מנוכרי ושיאבד לו את עבדו בחובו, ואם לא יפרעהו בזמנו, כשהגיע הזמן הפיראון והלווה לא פרה את החוב, כנסו אותו חכמים שיצא העבד לחירות ויצטרך לבדותו ולשחררו, אף כשהנוכרי עדיין לא גבה את העבד והוא עדיין ברשות רבו הישראל. כי כשהלווה לא פרה את החוב בזמנו, הוא נתן כוח ביד הנוכרי להוציא את העבד מרשות ישראל. וממשיכה הגמרה עכשיו לבאר את תקנת חכמים שכנסו את המוכר עבדו לנוכרי, שאף שתקנתם קיימת באופנים נוספים שישראל מסר את עבדו ביד נוכרי, יש חילוקי דינים בין האופנים. אומרת הגמרה תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, גבעו גבה הנוכרי, את העבד מיד רבו ישראל בחובו שנתחייב לו הרב, אלא שלא לבא על דעת שיגבה את העבד, ושלא מרצון הלווה תפס הנוכרי את העבד, או שלקחו הנוכרי מרבו בתורת סיקריקון, שהוא רוצח הבעל ישראל להורגו בזמן שדם ישראל הפקר, והרב נתן לרוצח את העבד לפדיון נפשו. במקרים אילו לא יצא עבד לחירות ולא כנסו חכמים את הרב לבדותו ולשחררו, זאת כיוון שלא מחר אותו לנוכרי מרצונו. שואלת הגמרא, וכי כאשר הנוכרי גבה את העבד בחובו, לא יצא העבד לחירות? ורמיני, הרי יש להקשות על הדין הזה מברייתא ששנינו, במסכת חולין דף קלמד א' עמוד א', הרי שאנסו בית המלך גורנו, תבועתו של ישראל שנתחייבה במעשר לאחר מרוח, לקחו לו את זה, אם הם באים לגבותה בחובו שנתחייב למלך, חייב הישראל ליטול פירות ממקום אחר, לעשר בהם את התבועה שנוטלים ממנו, שהרי זה כמוכר תבועה שצריך לעשר אותה לפני כן. אולם אם הם באים ליטול אותה באנפרות, בדרך גזל ובלא ראיה שהוא חייב מס למלך, והמאירי מסביר מה זה באנפרות, מלשון אין פה ראיות, דהיינו שלקחו את זה ממנו בדרך גזל ובלי ראיה שהוא חייב מס למלך, ונמצא מפסיד את התבועה שנטלו ממנו, פטור הישראל מלעשר מתבועה אחרת שיש לו על התבועה הזו. מבואר אם כן בברייתא שנטילת תבועה עבור חוב נחשבת כאילו מחר אותה עבור החוב, ולכן חייב לעשר אותה. אם כן, גם כשנוכרי גובה את העבד מישראל בחובו, שחייב הישראל הגוי, הרי זה כישראל שמחר עבד לנוכרי כדי להיפטר מחובו. מדוע לא יצא העבד לחירות כתקנת חכמים? מדוע לא יכנסו את האדון היהודי לפדות ולשחרר את העבד? מתרצת הגמרא, שייני אתם, אינו דומה דין מעשר שחייבו לעשר, משום דקה משטר שלי, שכן בעל הפירות נהנה מגביעתם על ידי עבדי בית המלך, שהרי היה צריך לפרוע מעות, ובכך נותרו בידו שאר נכסיו, וכיוון שנהנה מן התבועה, עליו לעשר אותה, אף שאינו נחשב כמוכר אותה עבור חובו. אבל מה שכנסו חכמים לחייב את הרב להוציא את העבד לחירות, זה אינו אלא במוכר עבדו לנוכרי, וגביעת העבד בעל כוחו של הרב אינה נחשבת כמחירה כשלא לבא עליו מן הנוכרי. ממילא אין לקנוס את הרב, למרות שנהנה בכך שנותרו בידו נכסים אחרים. ממשיכה הגמרא לדון בדין נוכרי שנטל את עבדו הכנעני של ישראל בחובו, ומברר את הגמרא אם יש להוכיח את הדין הזה ממקום נוסף. תשמע בו ושמע ראיה, ותלמד את הדין הזה מדברי רב. דאמר רב, ישראל המוכר את עבדו הכנעני לפרהנג עובד כוכבים, לנוכרי שבא בעלילות ותובע ממנו ממון בשקר, ונתן לו הרב את העבד בדמי תביעתו כדי להיפטר מעלילותיו, ותוסות מסבירים שהנוכרי נוטל את עבדו של ישראל בעל כורחו, אלא נותן לו מעות תמורתו. יצא העבד לחירות והרב מחויב לבדותו ולשחררו. נמצא שתקנת חכמים קיימת גם בישראל שלא מחר מרצונו את עבדו לנוכרי. ואם כן, יש ללמוד שאף כשנוכרי גבה עבד בחובו, חייבו חכמים את הרב לבדות את העבד ולשחררו. וצריך לומר שכיוון שרב הוא תנה ופעליג ויכול לחלוק על ברייתות, הקשתה הגמרא מדבריו על דברי הברייתא, שאמרה שכשגבה נוכרי את העבד בחובו, לא יצא העבד לחירות. דוחה הגמרא את ההוכחה ואומרת, אתם בנידון של דברי רב, האמורים בנוכרי הבא בעלילות מוכח ממעשה הרב שהכניס מרצונו את העבד לרשות הנוכרי, שהרי אב אלה לפייס ולא פייס. היה עליו לפייס את הנוכרי בנכסים אחרים, והוא לא הסכים, והוא לא נתן נכסים אחרים, אלא הסכים הרב שיטול לנוכרי את העבד, וכיוון שמסר לו את העבד מרצונו, חייבו חכמים לפדותו ולשחררו. לאחר שהביאה הגמרא את דברי רב, ממשיכה הגמרא לדון בתקנת חכמים בדין עבד שמחרו לנוכרי, ומבררת האם תקנת חכמים קיימת גם במחירה שאינה גמורה, והאם יש ללמוד דין אופנים אילו מדברי רב. גופה אומרת הגמרא, אמר רב ישראל המוכר את עבדו הכנעני לפרהנג עובד כוכבים, נוכרי הבא בעלילות וטובעו ממון בשקר, וכדי להיפטר מתביעותיו נתן לו הרב את העבד, יצא העבד לחירות והרב מחויב לפדותו ולשחררו. שואלת הגמרא, מדוע כנסו את הרב והרי הנוסו בנתינה זו, שכן מהי אבל אלה מעבד, מה היה ביכולתו לעשות כדי להיפטר מן הנוכרי המעליל? מתרצת הגמרא, אבל אלה פייס, היה עליו לפייס את הנוכרי בנכסים אחרים ולא פייס, אלא נתן לו את העבד עבור תביעתו, ומכאן שברצונו הוציא את העבד מרשותו לרשות הנוכרי, ולכן קונסים אותו על כך, וצריך הרב לפדותו ולשחררו. באי רבי ירמיה, שאל רבי ירמיה, עבד כנעני שרבו מחרו לנוכרי ל-30 יום שישתעבד בו, ולאחר מכן יחזור לבעליו הראשונים, מהו? האם גם במחירה זו כנסו חכמים את המוכר שהעבד יצא לחירות, ומשום שהפקיע את העבד מהמצוות בימים הללו? או שלא תקנו חכמים אלא כשמחרו מחירה גמורה שמפקיע אותו מן המצוות לעולם, ואילו מחירה זו אינה אלא לזמן, מחירה זמנית, ולכן לא קונסים את רבו. מבררת הגמרא, האם אפשר להוכיח את הדין הזה מדברי רב? תשמע, בואו למד את הדין הזה ממה דאמר רב, ישראל המוכר את עבדו הכנעני לפרהן גובת כוכבים, יצא העבד לחירות. סברה הגמרא שהכוונה לשליח המלך שנוטל עבדים לצורך עבודת המלך, ולאחר גמר העבודה הוא מחזירם לבעליהם. הנה נמצא שאף המוכר את עבדו לזמן יצא לחירות. דוחה הגמרא את ההוכחה ואומרת, אתם שם דברי רב נאמרו בפרן גובת כוכבים שנטילתו אינה חוזרת לבעלים. כמו שביארה הגמרא לאל שהכוונה למעליל עלילות ותביעות שקר, שהרב נתן לו את העבד לעולם כדי להיפטר מתביעותיו. עוד הסתפק רבי ירמיה, עבד שרבו מחרו לנוכרי חוץ ממלאכתו, דהיינו שגוף העבד מחור לנוכרי לתת לו שפחה כנענית להוליד ממנה ולדות, אולם הנוכרי אינו יכול להשתעבד בו, מהו? האם יצא לחירות משום שהגוף נמכר לנוכרי והרי זה בכלל תקנת חכמים? או שכיוון שטעם הכנס הוא משום שמפקיעו ממצוות, בעבד הזה שלא נמכר לנוכרי למלאכתו, אין לחשוש שימנע ממנו לקיים מצוות, וממילא אין לקנוס את הרב. עוד הסתפק רבי ירמיה, עבד כנעני שרבו מחרו לנוכרי אף למלאכתו, אבל יתנה שמוכרו חוץ מן המצוות, שהנוכרי לא יהיה רשאי למונעו מקיום מצוות. מהו? האם אין לקנוס את הרב שכן המחירה אינה מפקיעה את העבד ממצוות? או שלא חילקו חכמים בתקנתם, וגם במחירה כזו כנסו חכמים שהעבד יצא לחירות. עוד הסתפק רבי ירמיה, עבד כנעני שרבו מחר את גופו לנוכרי, ועל מעשה ידיו יתנה שמוכרם לו חוץ משבתות וימים טובים, שבהם יהיה ברשות רבו ישראל, ובימות החול יהיו ברשות הנוכרי. מהו? מה דינו? האם תקנת חכמים שיצא לחירות קיימת אף בו מחשש הנוכרי יפקיע אותו משאר מצוות? או שלא תקנו כן, אלא כשיש לחשוש שהנוכרי יצווה עליו לעשות מלאכה בשבתות ובימים טובים. ובעבד זה אין לחשוש לכך, כיוון שמעשה ידיו בימים אלו אינם של הנוכרים. עוד הסתפק רבי ירמיה, עבד כנעני שרבו מחרו לגר תושב. גר תושב הכוונה לגוי הדר בארץ ישראל שקיבל עליו שלא לעבוד עבודת כוכבים. אבל הוא אוכל נבילות. ובמסכת עבודה זרה דף סמך דלת עמוד ב' נחלקו בכך רבי מאיר וחכמים. לדעת רבי מאיר גר תושב קיבל עליו שלא לעבוד עבודת כוכבים בלבד. ואילו דעת חכמים היא שגר תושב קיבל על עצמו את כל שבע מצוות בני נוח. והרמב״ם בהלכות עבודת כוכבים פרק י' הלכה ו' פוסק כחכמים. והסתפק רבי ירמיה, האם גם בו תקנו חכמים לקנוס את הרב, או שלא תקנו כן, אלא בנוכרי העובד עבודת כוכבים. וצריך לומר שנוכרי זה דר בארץ ישראל, ויד ישראל תקיפה עליו, ולכן אין לחשוש שיפקיע את העבד משמירת שבתות וימים טובים. ואפשר שגם לא משאר המצוות הוא יפקיע אותו, אלא שיש לחשוש שישתקע בידו וילמד ממעשיו. וכן בעבד שרבו מחרו לישראל מומר לעבודת כוכבים. יש להסתפק מהו דינו של העבד, האם אינו יוצא לחירות משום שלא נמכר לנוכרי, או שישראל העובד עבודת כוכבים, הרי הוא בכלל נוכרי. עוד הסתפק רבי ירמיה עבד כנעני שרבו מחרו לקוטי שאינו מקפיד בקיום מצוות כישראל. מהו דינו? האם גם במחירה זאת תקנו חכמים שיצא לחירות מחשש שהקוטי יפקיע אותו ממצוות שאינו מקפיד לקיימן, או שלא תקנו כן, אלא כשנמכר לנוכרי שיש לחשוש שיפקיע אותו מכל המצוות. משיבה הגמרא על ספקותיו של רבי ירמיה, פשוט מיה, חדה, תפשוט מן הברייתא, אחת מן הספקות. שנינו בברייתא, גר תושב הרי הוא כעובד כוכבים שכנסו חכמים את הרב לפדות את העבד ולשחררו. אולם קוטי וישראל מומר שהרב מכר להם את העבד, נחלקו המוראים בגרסת הברייתא שהביאו לפשוט ממנה את הספק. אמרי לה, יש שאמרו ששנינו בברייתא שדינם כעובד כוכבים, והרב חייב לפדות את העבד ולשחררו, שכן יש לחשוש שהעבד ילמד ממעשיהם לזלזל בקיום המצוות. ואמרי לה, שיש שאמרו ששנינו בברייתא שדינם כישראל, והרב אינו חייב לפדות את העבד מידם. כיוון שסוגיית הגמרא עוסקת בעבד של ישראל שנכנס לרשות נוכרי שלא ברצון רבו, מבארת הגמרא דין נוסף בעבד שנכנס לרשות נוכרי בעל כורחו של רבו הישראל. באו מיני שאלו בני הישיבה מרבי ימי את רבי ימי. מעשה שהיה בעבד כנעני של ישראל שהפיל עצמו שלא ברשות רבו ולא ברצון רבו לגייסות לגדודי אנשי חייל כדי לצאת מידי רבו ישראל. ואין רבו יכול להוציאו מהם לא בדיני ישראל ולא בדיני עובדי כוכבים, משום שידם תקיפה, ואין מי שיוציאנו מידם. ונמצא שעבד זה לא יחזור לעולם ליד רבו הישראל. מהו שיטול את דמיו? האם הרב יכול ורשאי לבקש מהם את דמי העבד כדי שלא יפסיד את ממונו לגמרי? או שגם באופן זה גזרו חכמים שלא לקיים את המחירה כדי שלא יבואו למכור עבד לנוכרי מדעת? אמר לרבי ירמיה לרבי זריקה שהיו שניהם תלמידי רבי ימי, פוק עין במחילתך, צלב ואיתך ועין במשניות וברייתו שסדורות לך, שמה תמצא ללמוד מהם את הדין הזה ותוכל להשיב על השאלה הזו. נפק דק ואשכח, יצא רבי זריקה, דקדק במשנתו ומצא הוכחה לכך, מכנס שכנסו חכמים במוכר בית בארץ ישראל לנוכרי. דתניה, שנינו בברייתא, המוכר את ביתו שבארץ ישראל עובד כוכבים ועבר על איסור תורה, האמור בספר דברים פרק ז' פסוק ב' ולא תחונם, שדרשו חכמים במסכת עבודה זרה דף חף עמוד א', לא תיתן להם חנייה בקרקע שבארץ ישראל, דמיו אסורים, שכן אסור חכמים שלא ייהנה מהדמים שקיבל באיסור עבור הבית. ואולם, עובד כוכבים שאנס ביתו של ישראל שבארץ ישראל ואין בעליו יכול להוציאו מיד הנוכרי, לא בדיני ישראל ולא בדיני עובדי כוכבים, זאת משום שנוכרי זה ידו תקיפה על כולם ונמצא שהבית לא יחזור עוד לידי בעליו. מותר לישראל ליטול את דמיו מן הנוכרי, אם רצה אנס לשלם ליהודי עבור הבית ולעשות את תקיפתו כמחירה, והפרשה היא להיות כותב שטר מחירה ומעלה אותו לחתימה וקיום בערכאות שלהם בפני דייני עובדי כוכבים, אף שנותן להם חשיבות בזה שעושה את השטר בפניהם. והטעם שאותר כל זה מפני שהוא כמציל את רכושו מידם של נוכרים, וכל שעושה כן מטעם זה אינו נחשב כמוכר קרקע בארץ ישראל מדעתו, שכן נסעו חכמים לאסור את תמורתו. ומדין זה יש ללמוד שגם כנס שכנסו חכמים את המוכר עבד לנוכרי אינו אלא כשמחרו מדעת, ולא כאשר נטלו את העבד בעל כוחו של הרב, ואינו יכול להוציא את העבד מתחת יד הנוטלים. דוחה הגמרא ואומרת, ודילמה, שמה אין ללמוד מדין הבית לדין העבד, שכן אני מילי דברי הברייתא הזו אינם אלא במחירת בית, וכיוון דלא סגי לי בלא בית, שכיוון אין לך אדם שאינו זקוק לבית לדור בו, לא עתי לזבוני, אין חשש ישראל למכור את ביתו לנוכרי מרצונו. ולכך לא גזרו חכמים משום כך לאסור את דמי הבית שהציל מן הנוכרי שאנסו. אבל במחירת עבדה, במחירת עבד כנעני לנוכרי דסגי לי בלא עבדה, שהרב אינו זקוק לעבד כל כך ומחירתו מצויה יותר, עדיין יש לשאול, האם יש לך חשוש שאם דמי עבד שנתפס בידי נוכרים יהיו מותרים, אז עתי לזבוני, יבוא הרב למכור את עבדו לנוכרים מרצונו, משום שיסבור שאף בכך לא יהיו המאות אסורים בענה, ולכך קבעו חכמים תקנתם גם בעבד שנפל בידי נוכרים שלא ברצון רבו. או שלא חששו חכמים שיסברו כן, ולא גזרו לאסור דמי עבד שנתפס בידי הנוכרי בעל כוחו של רבו. שלח להו רבי ימי תשובה לבני הישיבה ששאלו על עבד שהפיל עצמו לגייסות בלשון הזו. מיני, ממני, עמי בר נתן, תורה יוצאה לכל ישראל, הוראה זו יוצאה לכל ישראל, עבד כנעני של ישראל, שהפיל עצמו לגייסות לגדוד של אנשי חיל נוחרים שלא ברצון רבו, וזאת כדי לצאת מתחת ידיו של רבו, ואין רבו יכול להוציאו מידיהם התקיפה לא בדיני ישראל ולא בדיני עובדי כוכבים, מותר לרב ליטול את דמיו מאנשי החיל שלקחו לרשותם, אם הם חפצים, לתת את דמיו ולעשות את נטילתם כמחירה. והפרשה ירב להיות כותב שטר מחירה על העבד, ומעלה ומביא אותו בערכאות של דיינים של עובדי כוכבים לקיימו, ואין בכך משום איסור מחירת עבד לנוכרים, ואף לא משום איסור החשבת שם האלילים, מפני שהוא עושה זאת כמציל מידם את ממונו, ולא כמתכוון לעבור על איסור מחירת עבד, ולא כמתכוון להחשיב את שם האלילים. ממשיכה הגמרא לדון בתקנת חכמים שכנסו את המוכר עבדו לנוכרי, ומבארת עד היכן כנסו לפדות את העבד מיד הנוכרי. אמר רבי יהושע בן לוי, המוכר עבדו לעובד כוכבים, בית דין קונסים אותו את המוכר לחזור ולפדות את העבד מן הנוכרי. ואם לא רצה הנוכרי להשיבו בכדי דמיו, חייב הרב להוסיף על דמי העבד ולתת לנוכרי עד 100 פעמים בדמיו כדי לפדותו ולשחררו. מבררת הגמרא דווקא או לאו דווקא. אם רבי יהושע בן לוי התכוון לתת שיעור מדויק לחיוב הרב בפדיון העבד והוא עד 100 פעמים מדמיו, או שרבי יהושע בן לוי לא נתכוון אלא שצריך להוסיף על דמיו כדי לפדותו. מביאה הגמרא את שיעור הכנס שכנסו חכמים במכירת בהמה גסה כדי להוכיח ממנו לדין הזה. תשמע בו הוא למד להשיב על שאלתך מדברי ריש לקיש. דאמר ריש לקיש במסכת בכורות דף ג' עמוד א', המוכר בהמה גסה לעובד כוכבים ועובר בכך על דברי חכמים שאסרו למכור בהמה גסה לנוכרי, זאת כדי שלא יבואו להזכיר בהמה לנוכרי או להשילה לו, שיש בכך חשש שהנוכרי יעבוד בבהמה בשבת, ונמצא ישראל עובר על מצוות שביתת בהמתו בשבת, וגם חששו שהנוכרי יקנה אותה בערב שבת סמוך לשקיעת החמה, יניח עליה מסע לנסותה אם היא הולכת כראוי או לא, ולאחר שקיעת החמה יקרא לה ישראל בקול שתלך כדי להראות לנוכרי שהיא הולכת כראוי, ונמצא ישראל עובר באיסור מחמר אחר בהמתו. אלו הם דברי הגמרא במסכת עבודה זרה, דף ט"ו עמוד א'. אם כן אומר ריש לקיש, המוכר בהמה גסה לעובד כוכבים, בית דין קונסים אותו לחזור ולפדותה מן הנוכרי, ואם הנוכרי מסרב להשיבה בכדי דמיה, על המוכר להוסיף לו עליה כדי להוציאה מידו עד 10 פעמים בדמיה, מן הדמים שקיבל ממנו בתמורתה. וכיוון שמסתבר שיש להשוות את הכנסות שכנסו חכמים את המוכרים באיסור, וריש לקיש לא נקט את השיעור כנס בבהמה כשיעור שנקט רבי יהושע בן לוי בעבד, יש ללמוד שרבי יהושע בן לוי לא נתכוון דווקא עד 100 בדמיו, והשיעורים שנקטו זה רק לגוזמה. ואילו תוספות בדיבור המתחיל או, אומרים שהגמרא מוכיחה שריש לקיש נקט עד 10 בדמיה לדוגמה, ולא נתכוון לומר שאינו חייב ביותר מכך, שכן יש לחייבו לפדותה עד 100 בדמיה, כמו שהרב חייב לפדות את העבד לדעת רבי יהושע בן לוי, עד 100 בדמיו. ואם כן, גם בדברי רבי יהושע בן לוי יש לומר שנקט עד 100 בדמיו לדוגמה, וכוונתו לומר שחייב לפדותו בכל מחיר. אבל הגמרא דוחה את ההוכחה ואומרת ודילמה, ושמה אין להשוות את הכנסות וללמוד משיעור הכנס שנקט ריש לקיש. רבי יהושע בן לוי לא נתכוון לומר שיעור מדויק לחיוב פדיון העבד, שכן שייני עבד אינו דומה איסור מחירת עבד כנעני שהוא חמור לאיסור מחירת בהמה שאינו חמור כמותו. ולכן יש לקנוס את הרב יותר ממה שכנסו את המוכר בהמה גסה לנוכרי. לכל יומה ויומה מפקלי ממצוות. שהרי הנוכרי מונע את העבד כל יום מקיום המצוות, ונמצא שהמחירה גורמת הפקעת מצוות רבות. ואילו במחירת בהמה גסה לנוכרי לא נעשה איסור אלא בשעת המחירה בלבד. כי לאחר שהבהמה נעשית של הנוכרי הרי היא יוצאת מרשות הישראל, ואין איסור במה שהנוכרי עושה במלאכה בשבת. גם אין חשש הישראל יחמר אחריה מכאן ואילך. לפיכך, אפשר שאת הרב כנסו חכמים בדווקא עד 100 בדמיו, ואת בעל הבהמה כנסו רק עד 10 בדמיו. אז לדעת רש"י, הגמרא דוחה את ההוכחה שרבי יהושע בן לוי נקט מספר גוזמה, שכן בעבד יש לחייב את הרב יותר, ואין להוכיח שנקט מספר גוזמה, משום שריש לקיש לא חייב בבהמה אלא עד 10 בדמיה. לדעת התוספות, כיוון שיש לחלק בין עבד לבהמה, אפשר שדברי ריש לקיש נאמרו בדווקא, והמוכר אינו חייב לבדות את הבהמה ביותר מ-10 בדמיה. אם כן אפשר שאף דברי רבי יהושע בן לוי נאמרו דווקא, והרב אינו חייב לפדות את העבד ביותר ממאה בדמיו. אומרת הגמרא ואיכא דאמרי, יש שמהפכים את שיעור דמי הכנסות שנקטו רבי יהושע בן לוי וריש לקיש. ולדבריהם אמר רבי יהושע בן לוי, המוכר עבדו לעובד כוכבים, בית דין קונסים אותו לחזור ולפדותו מן הנוכרי. אם לא רצה הנוכרי להשיבו בדמיו, צריך הרב להוסיף לו עד 10 פעמים בדמיו כדי לפדותו ולשחררו. ומברר את הגמרא אם שיעור זה אמר רבי יהושע בן לוי הוא דווקא, והרב אינו מחויב לפדותו ביותר מ-10 פעמים בדמיו, או שדברי רבי יהושע בן לוי שנקט 10 בדמיו הם לאו דווקא, אלא לדוגמה הוא נקט כן, משום שאין הדרך לעלות על דמי העבד יותר מ-10 פעמים בדמיו. אבל אם הנוכרי אינו מתרצה למוכרו פי 10 בדמיו, הרב מחויב לבדותו, אף ביותר מ10 בדמיו. ומביאה הגמרא ללמוד כן מכנס אחר שכנסו חכמים את המוכר בהמה גסה לנוכרי. תשמע בו ולמד להשיב על שאלתך. מדברי ריש לקיש, דאמר ריש לקיש, המוכר בהמה גסה לעובד כוכבים ועבר על דברי חכמים שאסרו למכור בהמה גסה לנוכרי. בית דין כונסים אותו לחזור ולבדותה מן הנוכרי. אם הנוכרי מסרב להשיבה בכדי דמיה, על המוכר היהודי להוסיף עליה כדי להוציאה מידו עד 100 פעמים בדמיה מן הדמים שקיבל ממנו בתמורתה. הרי לנו שחכמים כנסו את המוכר באיסור לפדות את מה שמחר בכל מחיר, ואף את העבד על הרב לפדות ביותר מ10 פעמים בדמיו. דוחה הגמרא ואומרת, אין ללמוד מכנס שכנסו חכמים במחירת בהמה גסה לקנוס כן גם במחירת עבד, וייתכן שבשתי הכנסות שיעור הכנס הוא בדווקא, שכן שייני עבד שונה עבד הנמכר לבהמה שנמכרה משום דלא אדר לי, שאף לאחר שנפדה אינו חוזר לרשות הרב אלא משתחרר, ולכך לא חייבו את הרב לפדותו אלא ב10 פעמים מדמיו. אבל שואלת הגמרא, אלא לפי זה במחירת בהמה טעם המי, מהו הטעם שהוסיפו בשיעור הכנס על שיעור הכנס שבמחירת עבד משום דהדר לי, שכן הבהמה חוזרת לבעליה ואינו מפסיד לגמרי בפדיון שהוא פודה אותה. והרי מטעם זה אין להוסיף על הכנס שכנסו בעבד עוד 90 פעמים, שנמצא הפסדו גדול יותר ממה שמרוויח במה שחוזרת הבהמה לרשותו. והיה לחכמים לקנסי תפי אחד, להוסיף בכנס שכנסו את המוכר עוד פעם אחת על השיעור של הכנס שכנסו בעבד, שאם כנסו עד 10 בדמי העבד, היה להם לקנוס עד 11 בדמי הבהמה, כנגד מה שחוזרת לבעליה. אלא מבארת הגמרא טעם אחר לחלק בין המחירות, שמחמתו אין ללמוד משיעור הכנס שקבעו במחירת בהמה לשיעור הכנס שכנסו במחירת עבד. שכן במחירת עבד, מילתא דלא שכיחא, זהו דבר שאינו מצוי שימכרו עבד לנוכרי. ומילתא דלא שכיחא לא גזרי ברבנן. ולכך לא גזרו בו חכמים כל כך ולא חייבו אלא 10 פעמים בדמיו. אבל מחירת בהמה היא מצויה, ראוי לקנוס בה ביותר כדי שלא יעברו על דברי חכמים שאסרו למכור בהמה גסה לגוי. מבררת עכשיו הגמרא את דין הכנס שכנסו חכמים במוכר עבדו לנוכרי, שהמוכר חייב לפדות את העבד ולשחררו. האם כנס זה מוטל על גוף המוכר או על ממונו? באי מיני רבי ירמיה מרבי יסי. שאל רבי ירמיה את רבי יסי, ישראל שמחר את עבדו הכנעני לנוכרי ומת המוכר לפני שפדה את העבד, מהו שיקנסו חכמים את בנו שירש את נכסיו אחריו לפדות את העבד שמחר אביו וירש ממנו את דמי המחירה? ספק אין זה נסתפק רבי ירמיה בעניין מטיל מום בבכור. בפרשת הבהמות הקשרות להקרבה נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק כ"א, כל מום לא יהיה בו. דרשו חכמים את הכתוב במסכת בכורות דף למד עמוד א, שאסור להטיל מום בקודשים, כי דורשים את הפסוק כאילו כתוב לא יעיה בו מום, שמשמעותו שלא יעשה בו מום. ולכן שנינו במסכת בכורות, כהן שפגם אוזן בכור כדי להטיל בו מום ולאוכלו במומו, שהרי בכור ניתן לכהן ומקריבו בבית המקדש כאשר הוא תמים ואוכלו בקדושה, אבל כשנפל בו מום, הכהן אוכל אותו בכל מקום בלי להקריב אותו. בכור נוהג בזמן הזה, ומי שיש לו בכור ונותנו לכהן, כיוון שבעודו תמים אי אפשר להקריבו ולאוכלו, כי אין לנו בית המקדש, הכהן מטפל בו עד שיפול בו מום מעילה ואז רשאי לאוכלו. לפיכך הכהן עלול להטיל מום בבכור כדי שיוכל לשוחטו ולאוכלו. אז כהן שפגם אוזן בכור כדי להטיל בו מום ולאוכלו במומו, כנסו חכמים שיהיה אסור לשחוט את הבכור ולאוכלו עד שיפול בו מום אחר כדי שלא ייהנה ממעשה האיסור. הסתפק רבי ירמיה במסכת בכורות בדף למד עמוד ב', כשכהן הטיל מום בבכור ומת הכהן וירשו בנו, האם כנסו גם את בנו שיהיה אסור לשחוט את הבכור ולאוכלו עד שיפול בו מום אחר? מבאר רבי ירמיה שהכנס שכנסו חכמים במוכר עבד לנוכרי אינו דומה לכנס שכנסו חכמים במטיל מום בבכור. ולכך הספק בדין בן מוכר העבד אינו שווה לספק שבדין בן המטיל מום בבכור. אם תמצא לומר, גם אם תרצה לפשוט את הספק שנסתפקתי בדין מטיל מום ותאמר שכהן שצרם אוזן בכור ומת, כהן שחתך מעט באוזן בכור בהמה ומת הכהן, כנסו את בנו אחריו, שיהיה אף הוא אסור לשחוט את הבכור ולאוכלו עד שיפול בו מום אחר. אי אפשר לפשוט מהדין הזה שכנסו גם את בן מוכר העבד לנוכרי שיהיה מחויב לפדות את העבד מן הנכסים שירש מאביו. שכן ייתכן שבצורם אוזן בכור החמירו חכמים בתקנתם משום די איסור הדאורייתא היא, שהרי האב עבר איסור לאו מן התורה, ולכן החמירו לקנוס גם את הבן שלא ייהנה מאיסור שעבר אביו. אבל אחר כאן במוכר עבדו לנוכרי אין במכירה עצמה אלא איסורא דרבנן, שחכמים הם שאסרו למכור עבד לנוכרי מחשש שהקונה ימנע מן העבד לקיים מצוות. וממשיך רבי ירמיה לברר את צדדי הספק בבין מוכר העבד לנוכרי. ומבאר רבי ירמיה שספק זה חמור יותר מספק דומה שנסתפק בו במסכת מועד קטן דף י"ב עמוד ב', ולכך גם אם נכריע את הספק ההוא לאתר, עדיין יש להסתפק במוכר עבדו ומת, האם כנסו חכמים גם את הבן. מה הספק שהיה לרבי ירמיה במסכת מועד קטן? שם נאמר שכנסו חכמים את המכוון מלאכתו במועד שתובד המלאכה, דהיינו, שהמתחיל במלאכה סמוך למועד, בזמן שלא יעלה בידו לגומרה לפני המועד, ועלולה להיפסד אם לא יגמור אותה בו, וסובר אותו אדם שיהיה רשאי לגומרה בחול המועד, מדין מלאכת דבר העבד המותרת בחול המועד. את אותו אדם מסרו חכמים לגומרה במועד, למרות שמפסיד ממונו בכך. ונבהר את הדברים. במסכת חגיגה דף חי עמוד א', לומדים מן הכתוב ששת ימים תאכל מצות, וביום השביעי יצרת להשם אלוקיך, שיש מלאכות שאסורות בחול המועד ויש מלאכות המותרות בו. ומסרן הכתוב לחכמים להכריע אילו מלאכות אסורות ואילו מלאכות מותרות. וקבעו חכמים שמלאכה שאינה לצורך המועד אסורה. אבל ישנם שני אופנים שמלאכת דבר העבד, כלומר מלאכה הנעשית כדי למנוע הפסד גדול, שהתירו בהם חכמים גם אם הם אינם לצורך המועד. א', מלאכה שאם ידחה אותה עד לאחר המועד יפסיד ממון על ידי כך, וכגון שיבשילו ענביו לבוצרם במועד. ב', מלאכה שאפשר היה לדחותה ולעשותה לאחר המועד, אלא שהתחיל בה לפני המועד ולא גמר אותה. עכשיו בבוא המועד, אם לא יגמור את המלאכה, יפסיד ממון. אבל היתר הזה אינו, אלא כאשר התחיל במלאכה בזמן שהיה יכול לגומרה לפני המועד. לבסוף הראה לו איזה דבר שמחמתו לא גמר את מלאכתו לפני המועד. לכן התירו לו לגמור את זה במועד, בכל המועד. אבל אם היה יכול להתחיל ולסיים מלאכתו לפני המועד ושעה ולא התחיל בעת סמוך למועד מפני שדעתו הייתה לגמור במועד, באופן זה לא התירו חכמים לגומרה אף כשמפסיד את ממונו כששואה מלגמור מלאכתו עד לאחר המועד. וזאת כיוון שמלכתחילה נתכוון לעשות מלאכה במועד. והוא הדין מלאכה שאי אפשר לעשותה לאחר המועד, וכגון שיפשילו פירותיו סמוך למועד, ואם ישעה אותם באילן עד לאחר המועד ירכיבו, ולא עשה קודם למועד כיוון שסמך על היתר במלאכת דבר העבד, כנסו אותו חכמים ואסרו לו לעשותה במועד למרות שמפסיד ממונו, כיוון שנתכוון לעשות מלאכתו במועד. אבל כשמת אותו אדם לפני המועד לאחר שהתחיל במלאכה, מסתפק רבי ירמיה, האם כנסו את בנו שיהיה אף הוא אסור לגומרה או לא? ובספק הזה, שנסתפק בדין המוכר עבדו ומת, יש צד להחמיר יותר מן הספק ההוא במסכת מועד קטן. ולכן, אף אם תמצא לומר ולהכריע שכאשר כיוון לעשות מלאכתו במועד, היינו שהתחיל במלאכה סמוך למועד ומת, המכוון לפני המועד לא כנסו חכמים את בנו שירש את נכסיו אחריו שיהיה גם הוא אסור לסיים את המלאכה, אלא התירו לו לבן לסיים את המלאכה, עדיין בענייננו יש להסתפק במוכר עבדו לנוכרי ומת, האם כנסו את בנו שיצטרך לבדותו את העבד, שכן בדין המכוון מלאכתו במועד ומת יש להקל ולומר שלא כנסו חכמים את הבן, משום דלא אב עד איסורה, משום שהאב לא עבר על איסור מלאכה בחול המועד, שהרי האב מת לפני חול המועד, ואף ממונו לא בא לידי איסור בחייו, לכן לא כנסו את בנו שיפסיד את הממון. אבל לך בנידון של משנתנו שהאב עבר איסור כשמחר את עבדו לנוכרי, וכבר כנסו חכמים לבדות את העבד, יש להסתפק מהי? מהו דינו של הבן היורש? האם נאמר שרק לדידי את המוכר עצמו שעבר איסור כנסו רבנן וחייבו לפדות את העבד? והליטי, והוא אינו לפנינו שנכנסנו, שהרי כבר מת והבן לא עבר איסור ואין לקונסו, או דילמה או שנאמר שגם לממונה יכנסו רבנן, גם את ממונו של המוכר כנסו חכמים שיוטל עליו שיעבוד לפדות בו את העבד. והייתי, והרי הממון הזה קיים עכשיו בידי הבן, שירש את נכסי אביו. ואם כן, גם הבן יהיה חייב לפדות את העבד, אף שהוא לא עבר כל איסור. אמר לי, השיב לו רבי אסי לרבי ירמיה, תניתוע, מצאנו תשובה לשאלתך מדין המשנה העוסקת בכנס שכנסו חכמים את העושה מלאכתו בשדהו בשנה השביעית. שנינו במשנה, מסכת מועד קטן דף י"ג עמוד א', וכן במסכת שביעית פרק ד' משנה ב', שדה של ישראל בארץ ישראל שנתכווצה בשביעית, שכדי ליפותה נטלו ממנה בעליה את הקוצים שיש בתוכה בשנת השמיטה שמלאכה זו אסורה בה מדי רבנן, תזרה למוצאי שביעית, מותר לזרוע בשדה הזו מיד עם צאת השנה השביעית, ולא כנסו חכמים לאוסרו מי לזרוע בה. משום שנטילת הקוצים אינה נחשבת מלאכה חשובה בקרקע, ועל עשיית מלאכה שאינה חשובה כזו לא כנסו חכמים. אבל אם השדה נטייבה, נזדבלה, שהביא לתוך השדה זבל בעגלות ומסעות וזיבל אותה, או שהשדה נדיירה, נזדבלה על ידי בהמות שהביאים לדור בשדה וחודש או חודשיים כדי שיזבלו את השדה. המלאכות הללו חשובות הן משום שמשביחות את הקרקע לזריעה, ולכן אף שאינם אסורות אלא מדי רבנן, כנסו חכמים שלא תזרה למוצאי שביעית. דהיינו, כל השנה שאחר השביעית אסור לזרוע בה. ואמר רבי יוסי ברבי חנינן, נקטינן מסורת עם מאבותינו בדין המשנה הזו, שלא כנסו חכמים אלא את המטייב את השדה או שדייר אותה, אבל אם היא טיבה, אם זיבל את השדה ומת המזבל, בנו רשאי לזורעה מיד במוצאי שביעית ואינו בכלל הכנס. על מה מוכח מכאן? שרק לדידי כנסו רבנן, שרק את עובר העבירה כנסו חכמים, אבל לברי, את בנו שלא עבר איסור, לא כנסו רבנן. ומשום שלא הטילו את הכנס על נכסי עובר העבירה אלא על גופו בלבד, מכאן יש לנו ללמוד גם לתקנתם לקנוס את המוכר עבדו לנוכרי, שהטילו את הכנס על גופו וחייבו לפדות את העבד, אבל לא הטילו את הכנס על נכסיו, ונמצא שבנו שירש אותו אינו חייב לפדות את העבד מן הנכסים שירש מאביו. כיוון שהגמרא עוסקת בדין כנס לבנו של העובר עבירה, מביאה הגמרא דין נוסף בנידון הזה. אמר אביי, וזה גמרא שמופיעה במסכת מועד קטן, וכן במסכת בכורות דף למדל את עמוד ב', אמר אביי, נקטינן כללו בידינו מסורת מאבותינו ומרבותינו, אדם שתימא תהרות, אדם שתימא אוכלים ומשקים תאורים של חברו ומת המתמא, לא כנסו רבנן את בנו אחריו שישלם לניזק מממון שירש מאביו. מה הייתה אמה? מדוע אין לחייב את הבן לשלם את נזקי אביו מהנכסים שירש ממנו? זאת משום שאזק שאינו ניכר לא שמי אזק. אין רואים כל שינוי בחפץ שניזוק, משום שהנזק לא שינה כלום בגוף החפץ אלא בדינים שעליו. וכגון אוכלים ומשקים אלו שלא ניכר עליהם שנטמאו. ואם כן, אין זה נחשב נזק מן התורה לחייב את המזיק לשלם לניזק את תמורתו. וכנסה דרבנני, וחכמים הם שכנסו את המתמא וחייבו לשלם. זאת כדי שלא יהיה כל אחד הולך ומתמא תערותיו של חברו. ועל כן, לדידי, כנסו רבנן את המתמא שהזיק את חברו בידיים. כנסו חכמים והטילו עליו לשלם את הנזק שגרם לחברו, אבל לא הטילו את החיוב על ממונו ונכסיו. ולכן לברי, את בנו של המזיק לא ככנסו רבנן, לא כנסו חכמים ששלם את נזקי אביו, והנכסים שירש מאביו אינם משועבדים לתשלום הנזק. אומרת הגמרא, שנינו במשנה בדף מ"ג עמוד ב', המוכר עבדו לעובדי כוכבים או לחוצה לארץ, יצא העבד בן חורין. אומרת הגמרא, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שמופיעה בתוספתא. המוכר עבדו הכנעני לאדם הדר בחוצה לארץ ואפילו לישראל, יצא עבד לחירות ואסור לקונה לשעבדו למלאכה. שאף במחירה זו כנסו חכמים וחייבו להוציא את העבד לחירות, משום שהמחירה מוציאה את העבד מארץ ישראל, והוצאת העבד לחוץ לארץ מפקיעה אותו ממצוות התלויות בארץ. וכיוון שמן הדין נעשה גוף העבד קנוי לקונה, הרי הוא צריך גט שחרור מרבו שני כדי להתירו לישא בת ישראל. דין עבד זה אינו כדין עבד הנמכר לנוכרי שצריך גט שחרור מרבו ראשון, שכן הנוכרי אינו קונה את העבד אלא למעשה ידיו, ונמצא שגופו של העבד נותר שייך לרבו הראשון, והוא זה שצריך שיכתוב לו גט שחרור. אבל ישראל שקונה עבד כנעני לגופו, גם כשדר בחוץ לארץ, הוא קונה את גופו, ונמצא שהעבד שייך לגמרי לקונה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא בכל אופן שהקונה דר בחוץ לארץ יוצא העבד לחירות, אלא פעמים יש שאכן העבד יצא לחירות, ופעמים יש שהעבד לא יצא לחירות. ומבאר רבן שמעון בן גמליאל כיצד יש לחלק בין האופנים. אם אמר המוכר וכתב בשטר המכירה, פלוני עבדי מחרתי הוא לפלוני אנטוכי, שזה כינוי למי שיש לו שייכות לעיר אנטוכיה שבחוץ לארץ, לא יצא העבד לחירות, משום שבכינוי זה מכנים את הנולד באנטוכיה, למרות שהוא לא גר בה. ולכן אין הוכחה שהקונה דר באנטוכיה, ונתכוון לקנותו כדי להוציאו עמו למקומו, וגם אם הוציאו עכשיו לחוץ לארץ, לא יצא לחירות, שכן אפשר שלא נתכוון להוציאו לחוץ לארץ לעולם, בכוונתו להחזירו לארץ ישראל. אבל אם המוכר כתב בשטר המחירה שמוכר את העבד לפלוני אנטוכי שבאנטוכיה, שמלשון זו משמע שהקונה דר באנטוכיה, יצא העבד לחירות, משום שהוא מוכח מלשון השטר שהקונה קנה את העבד על מנת להביאו עמו למקומו. שואלת הגמרא, והתניא, הרי למדנו ברייתא שנאמר בה, שאם כתב מוכר העבד בשטר המכירה מחרתי הוא לאנטוכי, יצא עבד לחירות, ורק אם כתב בשטר המחירה, מכרתי תבדיל לאנטוכיה שרוי בלוד, שזו עיר בארץ ישראל, רק אז לא יצא עבד לחירות. מה שמה מן הברייתא הזו? שאם כתב לפלוני אנטוכי, מפרשים את לשון השטר, שהקונה כן דר באנטוכיה בחוץ לארץ, והעבד יוצא לחירות. ואילו רבן שמעון בן גמליאל פירש את הלשון לפלוני אנטוכי שנולד באנטוכי, אבל גר בארץ ישראל, ולכן העבד אינו יוצא לחירות. ודרץ את הגמרא לא קשיא, אין קושיה מברייתא אחת על חברתה, שכן הברייתא שאמר בה רבן שמעון בן גמליאל, שכשנכתב בשטר לאנטוכי לא יצא עבד לחירות, הברייתא הזו מדברת באופן שידוע לנו דאיתלי ביתא בארץ ישראל, שיש לה קונה בית בארץ ישראל. ולכן יש לתלות שהוא דר בארץ ישראל, והוא נתקנה בכינוי בשטר בשם אנטוכי, רק משום שנולד באנטוכיה. רק כאשר נכתב בשטר לאנטוכי שבאנטוכיה, מפרשים את לשון השטר, שהאנטוכי הזה גר באנטוכיה בחוץ לארץ וקנה את העבד על מנת להוליכו לשם. הברייתא ששנינו בה, שאף שנכתב בשטר לאנטוכי בלבד יצא עבד לחירות, הברייתא הזאת מדברת כאשר ידוע לנו דאיתלי ושפיזה בארץ ישראל. יש לה קונה מקום אכסניה בלבד בארץ ישראל, ואין לו בארץ ישראל בית משלו. לכן יש לה חשוש שהוא נתקנה בכינוי בשטר אנטוכי, משום שדר בקביעות באנטוכיה בחוץ לארץ, ונתכוון להוציא את העבד עמו למקומו. אבל כאשר נכתב בשטר המחירה לאנטוכיה שרוי בלוד, נראה מלשון השטר שבשעת המחירה נתכוון הקונה לדור במקום אכסנייתו שבארץ ישראל, והוא קנה את העבד על מנת שישמשנו בלוד, ולכן העבד הזה לא יצא לחירות. מביאה הגמרא ספק נוסף בעניין הקנס שכנסו במחירת עבד לחוץ לארץ. באי רבי ירמיה, הסתפק רבי ירמיה. ישראל בן בבל, אדר במדינת בבל, שנשא אישה בארץ ישראל, והכניסה לו האישה מבית אביה עבדים ושפחות, ושמו העריכו את שוויים בכתובתה בתורת נכסי צון ברזל. נכסי צון ברזל זה הנדוניה שהאישה מביאה עם הבשת הנישואין מבית אביה. היא מכניסה אותם לרשות בעלה שישתמש בהם ויוכל את פירותיהם. כאשר ימות הבעל או יגרשנה, הרי הם חוזרים לרשותה. אלא שהאישה או אביה דורשים שהבעל יקבל אחריות על הנכסים, שאכן יחזרו לרשותה בשוויים כפי שהכניסה לו, ולכן שמים את הנכסים וכותבים בכתובה שהבעל מקבל עליהם אחריות כפי ערכם. נמצא שהבעל אוכל את פירות נכסי הצון ברזל, והקרן קיימת לאישה, דהיינו שאם הוזלו הבהמות והעבדים או מתו, ההפסד הוא של הבעל, שאם יגרשנה או ימות בחייה, האישה מקבלת אותם כפי שומת שוויים בשעת הנישואין. וקבלת נכסים באחריות לאכילת פירות נקראת נכסי צון ברזל, משום שהקרן קיימת לבעלים כברזל שהוא קשה ואינו פוחת. אם כן, בן בבל הגר במדינת בבל שנשא אישה בארץ ישראל והכניסה לו האישה מבית אביה עבדים ושפחות, ושמו את שוויים בכתובתה בתורת נכסי צון ברזל, ודעתו של הבעל לחזור לבבל, מהו? מה דין העבדים והשפחות? האם גם עליהם תקנו חכמים שיצאו לחירות כשאר עבדים ושפחות שנמכרו לישראל אדר בחוץ לארץ? והאישה בנשואה לבעלה הרי כי מוכרת את העבדים והשפחות לפי שהבעל נחשב כקונה את נכסי אשתו, כמה מבואר במסכת כתובות דף צדי ה' עמוד ב', או שהכנסת עבדים ושפחות לבעל אינה נחשבת מחירה גמורה, ובאופן זה לא תקנו חכמים שהם יצאו לחירות. ובהרת הגמרא שספקו של רבי ירמיה לא תלוי בדין החזרת הנכסים לאישה לאחר גירושיה, שנחלקו בזה רבי יהודה ורבי עמי במסכת יבמות דף סמכבב עמוד ב', שלדעת רב יהודה הבעל צריך להחזיר את הנכסים שהכניסה לו בנשואיה כל זמן שהם קיימים וראויים למלאכתם, ואילו לדעת רבי עמי הבעל אינו צריך להחזיר את הנכסים דווקא ויכול לתת את שוויים. אם כן, הספק של רב ירמיה לא תלוי בדין החזרת הנכסים לאישה לאחר גירושיה. זאת משום שטיבאי יש להסתפק למאן דאמר שהדין עמה. יש את הספק לדעת רב יהודה שסובר שהאישה התובעת מבעלה את הנכסים שהכניסה לו זוכה בטענתה, כיוון שהנכסים הללו שהביאה האישה מבית אביה שבחו למשפחתה, שכלי בית אביה נותרים בידי בני המשפחה. וכן טיבאי יש להסתפק גם למאן דאמר שהדין עמו, לדעת רבי ימי הסובר שהבעל אינו צריך להחזיר את הנכסים אלא יכול לתת את שוויים. וטענתו של רבי ירמיה היא שהיות והבעל קיבל אחריות נכסים, הרי הוא כאילו כנעם, ולכן הוא יכול להקבם ברשותו ולתת את שוויים. ומבארת הגמרא את צדדי הספק לכל אחד מן החולקים. טיבאי למאן דאמר הדין עמה, השאלה הזאת תישאל לדעת רב יהודה הסובר שהדין עם האישה. וצדדי הספק הם שמצד אחד יש לומר כיוון דהדין עמה, היות והדין עם האישה שכשתתגרש יחזרו העבדים והשפחות לרשותה, לפיכך כדידה דמו, הרי הם נחשבים כעומדים ברשותה אותם עבדים ושפחות, והם אינם מכורים לבעל שדעתו לצאת לחוץ לארץ, ולכן הם לא יצאו לחירות. או דילמה, או שייתכן לומר שאף שהעבדים והשפחות עתידים לחזור לאישה לכשתתגרש, מכל מקום, כיוון דמשבדי ללפירה, היות ועבדים והשפחות משועבדים לבעל לפירותיהם, דהיינו שיכול להשתמש בהם וליהנות ממעשה ידיהם, גם בלא רשות האישה, אז כדידי דמו, הרי הם נחשבים שלו וכאילו כנעם לפירותיהם, ונמצא שנכנסו לרשות בן חוץ לארץ, והרי הם בכלל תקנת חכמים שהם יוצאים לחירות. וכן טיבאי למנדה אמר דהדין עמו, תשאל השאלה הזו לדעת רבי ירמיה הסובר שהדין עם הבעל ואינו צריך להשיב לה את העבדים והשפחות לאחר גירושין וצדדי הספק, שמצד אחד יש לומר כיוון דהדין עמו ויכול לעכב את העבדים והשפחות לעצמו ואף לאחר הגירושין, אם כן כדידי דמו, הרי הם נחשבים עבדיו לגמרי, נמצא שנכנסו לרשות בן חוץ לארץ שעתיד להוציאה מארץ ישראל, ויש להוציאם לחירות, או דילמה או שנאמר, שאף שייתכן שהבעל לא יחזיר את העבדים והשפחות לאחר הגירושין, מכל מקום, כיוון דלא קני לי לגופי, כיוון שהבעל לא קנה את גופם של העבדים והשפחות לגמרי, שהרי בסתם הם עומדים להיגבות על ידי האישה, וכן אם גירשה ולא נתן למעות כפי שוויים עליו להחזירה לה, אם כן כדידה דמו, הרי הם נחשבים כעומדים ברשותה ולא נכנסו לרשות הבעל לגמרי, שיהיה דינם כעבדים שנמכרו לישראל, הדר בחוץ לארץ. מסיים את הגמרא ואומרת תיקו, השאלה הזאת תעמוד במקומה, תעמוד בספיקה ותשבי את ארץ קושיות ובעיות. ממשיכה הגמרא לדון בדין הקנס שכנסו חכמים את המוכר עבדו לחוץ לארץ, והיא מבארת כמה פרטי דינים בזה. אומרת הגמרא, אמר רבי אבאו, שנה לי רבי יוחנן ברייתא עבד שיצא אחר רבו מארץ ישראל לסוריה. סוריה היא ארם צובה שכבש דוד ודינה כחוץ לארץ לעניין מכירת עבדים, כפי שלמדנו לעיל בדף ח' עמוד א', שהמוכר עבדו לשם יצא העבד לחירות, ומחרו שם רבו לישראל אחר הדר שם, יצא העבד לחירות, ואף שיצא בתחילה מארץ ישראל מדעתו, שהרי הרב אינו יכול לכפות על העבד לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ, כמבואר במסכת כתובות דף קופיו דמות ב', וגם לא לסוריה שנחשבת כחוץ לארץ, כיוון שהמחירה גורמת שישתקע בסוריה ולא יחזור לארץ ישראל, יצא העבד לחירות. אומר המערם שדברי רבי יוחנן נאמרו כשהמוכר יצא לסוריה על דעת לחזור לארץ ישראל, ונמצא שכשהעבד נמכר לישראל הדר בסוריה, הרי הוא כי יוצא מארץ ישראל, כיוון שמעתה לא יחזור עליה עוד. אבל אם המוכר יצא לסוריה על דעת להשתקע בה, והעבד יצא עמו מדעתו, לא הוסיף הקונה כלום בהפקעת העבד מישיבת ארץ ישראל ומהמצוות התלויות בה, ואין לקונסו כלל. שואלת הגמרא, ואתני רבי חייא, הרי רבי חייא שנה ברייתא, שעבד שיצא אחר רבו לסוריה ומחרו שם רבו לישראל אחר, איבד העבד את זכותו לצאת לחירות, כיוון שיצא מארץ ישראל מדעתו. מתרץ את הגמרא, לא קשיא אין קושיא מברייתא אחת על חברתה, שכן כאן הברייתא ששנה רבי יוחנן נאמרה באופן שדעת רבו של העבד בשעה שיצא מארץ ישראל לחזור אליה, ואף העבד שיצא עמו לא נתכוון לצאת מארץ ישראל כדי להשתקע בסוריה, ולא איבד את זכותו לתבוע מרבו להחזירו לארץ ישראל, ולכן כאשר נמכר לקונה הדר בסוריה, יש להוציאו לחירות, שכן מחירה זו גורמת לו להשתקע בסוריה. כאן, הברייתא ששנה רבי חייא נאמרה באופן שאין דעת רבו של העבד בשעה שיצא מארץ ישראל לחזור אליה, ולא היה לעבד לצאת אחר רבו, וכאשר יצא מדעתו לסוריה, ויתר העבד על זכותו לדור בארץ ישראל, ואיבד את זכותו לצאת לחירות. אומר המערם, שבשעת מחירת העבד דעת הרב לחזור לארץ ישראל, ונתחדש בברייתא שהעבד אינו יוצא לחירות, אף שהמחירה גורמת להוציאו מארץ ישראל לגמרי. והטעם, שכיוון שבשעת היציאה מארץ ישראל היה בדעת הרב להשתקע בחוץ לארץ והעבד יצא עמו מדעתו, כבר ויתר על זכותו לדור בארץ ישראל. ומביאה הגמרא הוכחה לחילוק הזה. והתניא, כך גם שנינו בברייתא, יוצא העבד אחר רבו מארץ ישראל לסוריה. מהלשון יוצא משמע שכשהרב יוצא לסוריה חייב העבד לצאת אחריו. ולכן, עוד לפני סיום דברי הברייתא, מקשים על משמעות דבריה הראשונים, האם אכן הדין הוא שהעבד יוצא אחר רבו לסוריה, אף אם אינו רוצה לצאת מארץ ישראל, וכי לא סגי, דלא נפיק, האם אין אפשרות לעבד להישאר בארץ ישראל ולא לצאת אחר רבו? ואתנן, הרי שנינו במשנה, במסכת כתובות דף קופיוד עמוד ב', הכל מעלין לארץ ישראל ואין הכל מוציאין, היינו שאין לעקב ביד כל מחויב במצוות החפץ לעלות לארץ ישראל, ואין להכריח שום מחויב במצוות לצאת ממנה, ואם כן הרב, אינו יכול להכריח את העבד לצאת עמו לחוץ לארץ, אלא אומרת הגמרא, יש לגרוס בברייתא, יצא העבד אחר רבו לסוריה, היינו שהעבד יצא מרצונו מארץ ישראל לסוריה, ומחרו רבו שם לישראל אחר. אם דעת רבו לחזור לארץ ישראל בשעה שיצא ממנה, כופין אותו את הקונה להוציא את העבד לחירות, זאת משום שאף העבד התכוון בשעת יציאתו לחזור לארץ ישראל, ולפיכך לא הפסיד העבד את זכותו לדור בה. וכיוון שיש לחשוש שהקונה, הדר בסוריה, ישדל אותו להישאר במקומו ויפקיעו מיישוב ארץ ישראל ומהמצוות התלויות בה, לכך כופים אותו להוציאו לחירות. ואולם אם אין דעת רבו לחזור בשעה שיצא מארץ ישראל, והעבד יצא עמו אף שידע מהי דעת רבו, אין כופין אותו את הקונה להוציא את העבד לחירות, כיוון שהעבד הפסיד את זכותו לדור בארץ ישראל בשעה שיצא עם רבו. מוריי ורבותיי, אחיי וראיי, אנחנו חותמים את לימוד דף מ"ד ממסכת גיטין עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, כשלקח עובד כוכבים עבד או שדה בחובו של היהודי, האם יצא עבד לחירות והאם השדה חייבת במעשר ומדוע? שאלה שנייה, עבד שמחרו רבו לגר תושב או לישראל מומר או לקוטי, האם יצא לחירות? שאלה שלישית, מדוע אי אפשר להוכיח מכך שמותר ליטול דמי ביתו מגוי שאנסו, שיהיה מותר לקח דמי עבדו שאפיל עצמו לגייסות ואינו יכול לבדותו? שאלה רביעית, אם כתב בשטר של מכירת עבדו, פלוני עבדי מחרתי ולפלוני אנטוכי, האם יצא לחירות? והשאלה האחרונה, עבד שיצא אחר רבו לסוריה ומחרו שם, רבו, האם יצא לחירות? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישית את זין בשבט תפשין עין וב, בו סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה את דף מ"ד ממסכת גיטין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי טוב בשבט, י"ז בשבט תפשין עין וב, ונלמד את דף מ"ה ממסכת גיטין. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.